שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף פג במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בפג עמוד א' במשנה ונסיים בפד עמוד א' בערך בשליש העליון. השיעור היום יהיה רבע שעה. היום נחלק את השיעור לשני חלקים נפרדים לגמרי. בחלק הראשון אנחנו מסיימים את הנושא של אותו ואת בנו. בחלק השני אנחנו מתחילים בעזרת השם נושא חדש, וזה פרק כיסוי אדם. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון לגבי האיסור של אותו ואת בנו. לגבי זה נראה שלושה נושאים קצרים. לנושא הראשון נקרא חשש לדין של אותו ואת בנו. כלומר, אם אני הולך לשוק וקונה כבש, האם אני צריך לחשוש שבדיוק היום מישהו אחר בא וקנה את האמא של הכבש ושחט אותה, ואז ממילא לי אסור לשחוט את מה שאני קונה בגלל הדין של אותו ואת בנו? עכשיו, החשש הזה עקרונית שייך גם לגבי כקונה וגם לגבי המוכר, האם הוא יכול למכור לשני אנשים שונים, אמא ובן, באותו יום, או שהוא צריך לחשוש אולי הם ישחטו באותו יום. אז לגבי מצב רגיל, עולה במשנה שאין שום חשש, לא מצד המוכר, כי הוא לא צריך להניח ששנינו בדיוק נשחוט באותו יום, וכמובן שגם לא מצידי כקונה, כי יש פה המון ספקות, אני בכלל לא יודע שיש לכבש אמא ושנמכרה באותו יום וכולי, לכן לא צריך לחשוש. מתי כן צריך לחשוש? יש 4 ימים בשנה, לפי רבי יוסי הגלילי 5 ימים, שבהם המון אנשים קונים בשר ורוצים אותו לאותו יום, למשל בערב חג אחרון של סוכות. במקרה כזה אומרת המשנה שהמוכר צריך להניח שכל מי שקונה ממנו היום כבש רוצה לשחוט אותו היום, וממילא אם הוא מכר את האמא, אז אם מישהו בא ורוצה לקנות את הבן, הוא צריך להזהיר אותו שהוא מכר כבר את האמא ושהשני לא ישחוט את הבן באותו יום. זה הדין של המשנה, ועל זה עכשיו נוסיף 3 הערות. הערה אחת זה בגמרא, גמרא מביאה ברייתא שאומרת שכיוון שהמוכר צריך להודיע לי, אז אני כקונה, כל עוד המוכר לא הודיע לי, אני לא צריך לחשוש ומותר לי לשחוט בלי בעיה. זה דבר אחד. דבר שני, אומר רב יהודה במשנה, כל החשש זה דווקא כששניהם באו לקנות באותו יום, למשל בערב החג. אבל אם אחד קנה אתמול ואחד קנה היום, זה נקרא במשנה שיש רווח ביניהם, אז המוכר לא צריך לחשוש ולכן הוא גם לא צריך להודיע, אלא אם כן יש איזשהו אירוע שברור שהם שניהם רוצים את זה לאותו יום, למשל שיש חתונה השבוע ובאו גם מהמשפחה של החתן וגם מהמשפחה של הכלה לקנות אוכל. אחד בא אתמול, היום בא השני. במקרה כזה, כיוון שאין ספק שהם רוצים את זה לאותו ערב, ומן הסתם שניהם ירצו את זה טרי, אז הוא כן צריך להזיר בשביל שלא ישחטו באותו יום. עד כאן הערה שנייה על הדין במשנה. עכשיו רק בסוגריים נעיר גם על זה הערה, וזה למה המשנה מדגימה שמשפחת החתן קונה את האמא, את הכבשה, ומשפחת החתן קונה את הילד. מסבירה הגמרא שזה בא להשמיע לנו בדרך אגב שמשפחת החתן משקיעה יותר, לכן היא קונה את הבמה הגדולה יותר. בכל אופן, זה בסוגריים על הערה השנייה. ועכשיו הערה שלישית ואחרונה, שזה לא כאן, אלא זה מובא בסוף הפרק, כלומר בתחילת עמוד ב', שם רבי מביא גם מקור מהפסוק לזה שיש ימים שצריך להודיע בהם, וזה ממה שכתוב, לא תשחטו ביום אחד. מה זה יום אחד? יום מיוחד. כלומר שיש לגבי הדין של אותו ואת בנו איזה שהם ימים מיוחדים שבהם הדין שונה, כלומר שצריך להודיע. עד כאן הסוגיה הראשונה בחלק הראשון של השיעור לגבי אותו ואת בנו. הסוגיה השנייה לא קשורה לדין של אותו ואת בנו. היא מובאת במשנה הזאת בדרך אגב, כיוון שהזכרנו את אותם ימים שכולם רוצים בשר, אז מביאים עוד דין לגבי אותם 4 ימים. עכשיו, קודם נקדים שהמציאות הייתה שכיוון שלא היה פריזר באותם ימים, אז כשלשוחט יש שור, הוא לא רוצה לשחוט אותו עד שהוא יודע שיש לו מספיק קונים. אז מה שהוא היה עושה זה שהיו באים אליו קונים, הם היו משלמים על הבשר, וכשהוא רואה שהצטבר אצלו מספיק קונים, אז הוא שוחט את השור ומביא לכל מי שקנה את החתיכה שהם קנו. עכשיו, כידוע, אמנם מדאורייתא כסף קונה, אבל מדרבנן כסף לא קונה, אלא צריך קודם לעשות משיכה. אז יוצא שבינתיים, עד שהוא מביא להם את הבשר, כיוון שהם עוד לא משכו, אז בינתיים הבשר עדיין שלו, וזה אומר מבחינתו שני דברים. דבר טוב ודבר רע. דבר הטוב זה שהוא עדיין יכול להתחרט, כלומר למשל אם לא יבואו לו מספיק קונים, אז יכול להתחרט ולהגיד, חבר'ה אני לא שוחט, קחו את הכסף בחזרה. מצד שני, אם קורה משהו לשור הזה, למשל שהוא מת, אז השוחט הוא זה שמפסיד, כי הקונים עוד לא קנו את הבשר. עכשיו, כל מה שאמרנו עכשיו, זאת המציאות הרגילה. אבל באה משנה ואומרת שבאותם 4 ימים שהיה חשוב לחזל שכולם יוכלו להשיג בשר, אז באותם 4 ימים הדין משתנה, והבשר קנוי לקונים כבר כשהם שילמו. וממילא זה אומר שני דברים. אם קורה משהו לשור, אז הם אלו שהפסידו, ולא השוחט. מצד שני, השוחט לא יכול להתחרט, כי הם כבר קנו, וממילא אפילו שהוא לא יצליח להשיג מספיק קונים, הוא יצטרך לשחוט אפילו בשביל קונה אחד שקנה חתיכת בשר קטנה. עד כאן הדין במשנה, ועכשיו שואלת הגמרא, איך זה עובד? כלומר, איך הקונים קנו אם הם עוד לא משכו? הרי אמרנו שבשביל לקנות צריך למשוך ולא מספיק לשלם. זאת השאלה, ועל זה הגמרא מביאה 3 תשובות. תשובה ראשונה זו של רבונה בשם רב, שהיא לכאורה פשוטה, הוא אומר, מה הבעיה? בוא נעמיד שבאמת הם כן משכו. זאת התשובה הראשונה, אבל דוחה הגמרא, משמע במשנה שאין הבדל מציאותי בין אותם 4 ימים לבין שאר הימים. כלומר, מה שעשו באותם ימים, עשו גם בשאר הימים. ההבדל הוא רק הלכתי שבשאר הימים לא קנו, ובאותם ימים קנו. אז ממילא אי אפשר להעמיד שמדובר שמשכו, כי אז גם גם תעמיד בשאר הימים שמשכו, ואז לא מובן ההבדל, למה בשאר הימים אתה אומר שלא קנו? אז את התשובה הראשונה דחינו, ועכשיו באמת שתי התשובות הבאות אומרות שאין הבדל מציאותי, אלא רק הבדל הלכתי. אז התשובה השנייה היא של רב שמואל בר יצחק, שהוא אומר שמה שהיה קורה כל השנה, גם באותם ארבעה ימים, זה שהמוכר היה מקנה לכל הקונים על ידי אדם שלישי. עכשיו, כיוון שהוא עשה את זה בלי לשאול אותם, אז זה תלוי האם בשבילם הקונים זה זכות או חובה. בשאר הימים, מבחינת הקונים זה חובה, כי מבחינתם עדיף כמה שיותר לדחות את הקנייה, בשביל שאם קורה משהו לשור, זה לא ייעלם, אלא זה יהיה לחיות המוכר. ממילא יש דין שאתה לא יכול לחוב אדם שלא בפניו, לכן הם לא קנו עד שהם משכו. לעומת זאת, באותם ארבעה ימים, כיוון שאנשים היו לחוצים על בשר והם רצו להיות בטוחים שיש להם, אז זה דווקא זכות בשבילם שהם יקנו כמה שיותר מוקדם. ממילא, כיוון שזה זכות להם, אז יש דין שזכין לאדם שלא בפניו, ולכן הם קנו על ידי אותו אדם שלישי כבר מההתחלה. זה ההסבר של רב שמואל בר יצחק, והוא מתקבל, וההסבר השלישי שגם הוא מתקבל זה של רבי אלעזר בשם רבי יוחנן, הוא אומר שבאמת מה שהשתנה זה רק התקנה של חכמים, כי כאמור באמת מדאורייתא הכסף קונה, אלא שחזל תיקנו שבאופן כללי כסף לא קונה והוא רק קונה כשהוא מושך. עכשיו בדרך כלל התקנה הזאת באה להגן על הקונה, כלומר שאם קורה משהו לחפץ אז על החיות המוכר ולא על החיות הקונה. אבל כאמור באותם ארבעה ימים שהקונה דווקא מעוניין שהחפץ יהיה שלו כמה שיותר מוקדם, אז כאן חזל ביטלו את התקנה וזה חוזר לדין דאורייתא שהקונה קונה כבר מהרגע שהוא שילם. אלה שני הסברים שהתקבלו איך באותם ארבעה ימים הקונים קונים עוד לפני שהם משכו, או בגלל זכין לאדם שלא בפניו, או שהם קונים על ידי כסף כי חזל ביטלו את התקנה שצריך משיכה. וזה סיימנו את הסוגיה השנייה בחלק הראשון, ואנחנו עוברים למשנה בתחתית עמוד א', זאת הסוגיה השלישית היא מאוד קצרה, ואז נעבור לחלק השני. הנושא של הסוגיה הזאת זה מה נחשב יום לגבי האיסור של אותו ואת בנו, כלומר כאמור הדין הוא שאסור לשחוט את שניהם באותו יום, או יותר נכון באותה יממה. השאלה היא מה נחשב יממה, האם לילה ויום או יום ולילה. אז אומרת הגמרא שלמרות שבכל התורה אנחנו תמיד אומרים שהלילה קודם ליום, כמו שלומדים ממעשה בראשית והי ערב והי בוקר, כאן בדין של אותו ואת בנו יש הווה מינה לומר שזה קודם יום ואז לילה. למה? כי במקדש באמת זה קודם יום ועד לילה, כמו שאוכלים למשל את הקורבנות עד הלילה שאחרי היום שהקרבנו. אז ממילא, כמו שראינו בתחילת הפרק, שיש הקש בין הדין של אותו ואת בנו לבין קודשים, כי יש קודשים בפסוק לפני, אז אולי גם לגבי יום ולילה נאמר כך, לכן צריך את המשנה להשמיע לנו שזה לא כך, אלא גם כאן זה קודם לילה ואז יום. מאיפה לומדים את זה? כלומר, איך אנחנו מתגברים על אותו הקש? אז דורש את זה רבי שמעון בן זומא מגזרה שווה, כי כאמור, כמו שאמרנו במעשה בראשית כתוב, והיער והיבוקר, ואז כתוב יום אחד, ואצלנו כתוב לא תשחטו ביום אחד, אז עושים גזרה שווה יום אחד יום אחד, שגם אצלנו זה כמו במעשה בראשית, שקודם לילה ואז יום. עד כאן הסוגיה השלישית בחלק הראשון של השיעור לגבי אותו ואת בנו. בזה בעזרת השם סיימנו את פרק אותו ואת בנו, ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור ומתחילים בעזרת השם את פרק כיסוי אדם. את המצווה של כיסוי אדם אנחנו לומדים מהפסוק בויקרא י"ז, ואיש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד צייד חיה או עוף אשר יאכל, כלומר זה דווקא לחיה ועוף ודווקא לאלה שאוכלים אותם טהורים, אני ממשיך ושפך את דמו, כלומר הוא שחט אותו, אז וכיסהו באפר, צריך לחסות את הדם. זאת מצוות כיסוי אדם, כאמור זה דווקא בחיה ועוף טהורים, לא בבהמה. המשנה גם מרחיבה ואומרת שזה גם בחול, לא רק בארץ וגם כשאין בית מקדש. על כל זה לא נדבר היום, מה שנדבר היום זה זה שהמשנה אומרת שאין מצוות כיסוי אדם במוקדשים. והשאלה של הגמרא היא למה? למה לא צריך לחסות את אדם במוקדשים? ועל זה הגמרא מביאה שלוש תשובות. עכשיו רק נקדים שיש הבדל בין שתי התשובות הראשונות לתשובה השלישית. התשובה השלישית פשוט מביאה מקור מהפסוקים שזה לא בקודשים. לעומת זאת שתי התשובות הראשונות לא מביאות מקור, אלא הן פשוט מראות שלא יכול להיות שחייבים לחסות את אדם בקודשים. עכשיו גם בין התשובה השנייה לבין הראשונה והשלישית יש הבדל, וזה שהתשובה השנייה מבינה שמדובר לא בקורבנות אלא בקודשי בדק הבית, עוד מעט נראה למה. בתשובה הראשונה והשלישית לעומת זאת הגמרא מבינה שמדובר בקורבנות ממש. עכשיו בסוגריים רק נזכיר שבאיזה קורבנות מדובר, אז לא יכול להיות שמדובר בבהמה, כי הרי בהמה לא צריכה כיסוי אדם, וגם לא יכול להיות שמדובר בחיה, כי אין חיות שמוקרבות על המזבח. ממילא מה שנשאר זה קורבנות עוף, כלומר חטאת העוף ועולת העוף, שמביאים אותם מתורים ובני יונה. אז עד כאן הקדמה לגבי שלוש התשובות שנראה, נזכיר עוד פעם השאלה, השאלה היא לאמן את הדין של כיסוי אדם בקודשים. אז אנחנו מתחילים בתשובה הראשונה, שהיא כאמור מבינה שמדובר בקורבנות העוף, והסיבה שלא יכול להיות שחייבים בהם את כיסוי אדם, זה בגלל שרבי זירא אומר לגבי כיסוי אדם שלא מספיק לחסות מעל, אלא גם צריך שמתחת לדם גם כן ישימו אפר, וזה דבר שהוא לא אפשרי בקורבנות העוף. למה זה לא אפשרי? כי בקורבנות העוף, חוץ מהדם שזורקים על המזבח, את שאר הדם היו ממצים על קיר המזבח, ואז הדם נוזל על קיר המזבח, בחטאת טוף הוא יורד ליסוד של המזבח, בעולת טוף הוא יורד לסובב של המזבח, בכל מקרה הוא בסוף צריך להיות על המזבח, ולא שישימו חול בינו לבין המזבח, כי החול הזה יחצוץ. וגם אם נציע שנשים שם חול ונאמר שמעכשיו זה בעצם חלק מהמזבח, גם זה אסור, כי אסור להוסיף על המזבח. ממילא, כיוון שאי אפשר לשים חול מתחת לדם בקורבנות העוף, אז ממילא לא יכול להיות שצריך כיסוי, כי בשביל כיסוי צריך גם חול מתחת. עד כאן ההסבר הראשון למה אין כיסוי הדם בקודשים, אבל על ההסבר הזה הגמרא מקשה שתי קושיות. קושייה אחת זה שנכון שרבי זיירא אמר שצריך גם חול מתחת, אבל זה לא מעכב, אם אין לו חול אז אפשר גם בלי. איפה רואים שזה לא מעכב? כי יש ברייתא שאם הוא שחט קודם בהמה שבה לא צריך כיסוי הדם, ואז מעל הדם שלה הוא שחט חיה, אז זה בסדר, הוא יחסה מעל וזה מספיק. כלומר, הנה אנחנו רואים שהוא לא כיסה ממתחת, וזה בכל זאת נחשב כיסוי. זאת הקושייה הראשונה, שהחול למטה לכאורה לא מעכב, אבל לזה עונה הגמרא שזה לא נכון, אלא באמת החול למטה כן מעכב, אלא שהוא מעכב במובן הזה שמספיק שיש פוטנציאל לשים חול למטה, ולא צריך לשים אותו בפועל. ממילא באותה ברייתא שהוא שחט בהמה מעל חיה, אם הוא רצה הוא יכל לשים חול, אז ממילא גם אם הוא לא שם זה לא מעכב. לעומת זאת אצלנו בקורבנות העוף שהוא לא יכול לשים חול, אז זה כן מעכב, ובזה בינתיים הצלנו את ההסבר הראשון למה אין כיסוי אדם בקורבנות העוף. הקושייה השנייה להסבר הזה זה ממשנה בפי זין, ששם אנחנו לומדים שהוא לא חייב לחסות את הדם באותו מקום שבו הדם נשפך, אלא הוא יכול להעביר את הדם למקום אחר ושם לחסות. איך רואים את זה? כי המשנה אומרת שם שגם הדם על הסכין צריך כיסוי. עכשיו מן הסתם ברור שהוא לא מכסה את הדם כשהוא על הסכין, כי הרי הוא רוצה להשתמש בסכין עוד פעם, אלא מן הסתם הוא מוריד את הדם מהסכין, שם במקום אחר את הדם ושם מכסה. ממילא מזה מקשה הגמרא להסבר הראשון, שאמרנו שאי אפשר לחסות בקורבנות העוף בגלל שאי אפשר לשים את החול מתחתם על המזבח. מה הבעיה? תיקח את הדם למקום אחר ושם תחסה. זאת הקושייה השנייה על ההסבר הראשון, וזה מביא אותנו לשתי שורות מתחתית עמוד ב', ובשלב הזה הגמרא לא מביאה תשובה לתחייה הזאת, כלומר בעצם בשלב הזה דחינו את ההסבר הראשון. אבל בסוף הסוגיה, בשורה 14 בפי דלת עמוד א', שם במילים השתה דעתית להכי הגמרא כן מציעה תשובה, וזה שבפסוק כתוב ושפח וכיסה, כלומר צריך שתהיה אפשרות שהכיסוי יהיה מיד אחרי השחיטה, ולא שבאמצע הוא חייב לעשות עוד איזושהי פעולה כמו הזזת הדם. ממילא במקרה של הסכין, שעקרונית הוא יכול לחסות כשזה על הסכין, הוא גם יכול לקחת למקום אחר את הדם ולחסות שם. אבל במקרה של קורבנות העוף, שאין אפשרות שהוא יחסה מיד על המזבח, אלא הוא חייב קודם להזיז את הדם, אז זה לא נחשב כיסוי, וממילא בזה הצלנו את ההסבר הראשון למה אין כיסוי הדם בקורבנות העוף, פשוט כי חייבים לשים גם חול מתחת, ואי אפשר לעשות את זה למזבח, וגם אי אפשר לבנות על זה שניקח את הדם למקום אחר, ממילא אין כיסוי הדם בקורבנות העוף. עד כאן ההסבר הראשון. ההסבר השני מתחיל בשורה האחרונה בעמוד ב', והוא אומר שבכלל מדובר כאן בקורבנות, כלומר קודשי מזבח, אלא בקודשי בדק הבית, כלומר מדובר למשל באוף שהיה לו איזשהו מום, ואז אי אפשר להקריב אותו, אלא בקודשי בדק הבית, כלומר למשל שאדם הקדיש אוף למקדש שיש בו מום, אז אי אפשר להקריב אותו, ממילא משתמשים בו להקדש, כלומר מוכרים אותו, ובכסף משתמשים בדברים להקדש, זה נקרא שהוא קדוש בקדושת בדק הבית. עכשיו למה בזה אין כיסוי אדם? מסבירה הגמרא שמדובר שאדם זר בא ולקח את אותו אוף ושחט אותו, כלומר הוא עבר על איסור מעילה, כשעוברים על איסור מעילה זה גורם לזה שהבשר עכשיו אסור בהנאה, אז ממילא יוצא שהשחיטה שלו בעצם לא התירה את הבשר. עכשיו מה אכפת לנו שהשחיטה לא התירה את הבשר? כי בדף פה יש מחלוקת לגבי שחיטה שלא מתירה, האם היא צריכה כיסוי אדם? רבנן שם, שזה בעצם רבי שמעון, הוא אומר שלא צריך, ואילו רבי מאיר אומר שצריך. עכשיו ממילא אם נאמר שהמשנה שלנו לגבי קודשי בדק הבית היא רבי שמעון, אז היא מאוד מובנת, כי כאמור, כיוון שזה מעילה, אז הבשר אסור, אז השחיטה לא התירה, אז ממילא שחיטה שלא מתירה, אין בה כיסוי אדם. עד כאן ההסבר השני למה המשנה אמרה שבמוקדשים אין מצוות כיסוי אדם. עכשיו הגמרא מקשה על ההסבר הזה והיא אומרת, למה אתה אומר שזה שחיטה שלא מתירה? נכון שהבשר כרגע אסור בהנאה, אבל הרי זה לא חייב להישאר כך, כי הרי אפשר לקחת את הבשר האסור, לפדות אותו, ואז יוצא לחולין, ואז הוא מותר בהנאה. ולא רק שזה אפשרי, זה גם מצווה לעשות את זה בשביל שלא סתם נפסיד בשר של קודשים. ממילא נאמר עוד פעם תקושייה, הגמרא מקשה, למה אתה אומר שהשחיטה הזאת לא מתירה? הרי הוא יפדה את הבשר, ואז יוצא שהיא כן מתירה. זאת הקושייה על ההסבר השני, ועל הקושייה הזאת הגמרא מביאה שתי תשובות. תשובה אחת זה שהמשנה שלנו היא כרבי מאיר שאומר שאי אפשר לפדות בעל חי שכבר מת. למה? כי כשפודים צריך העמדה והערכה, כלומר צריך להעמיד אותו על רגליו ולהעריך כמה הוא שווה, ובעל חי שמת כבר אי אפשר להעמיד על רגליו, ממילא כיוון שאי אפשר לפדות אז זה נחשב שחיטה שלא ראויה. זאת התשובה הראשונה. עכשיו הגמרא מנסה להקשות על זה ואומרת, הרי אמרנו מקודם שכל התשובה הזאת בנויה על שיטת רבי שמעון שאומר ששחיטה שלא מתירה אין בדין של של כיסוי אדם, אבל אם אתה עכשיו מעמיד כרבי מאיר, הרי רבי מאיר אומר שיש בדין של כיסוי אדם. מסבירה הגמרא, באמת המשנה היא לא רבי שמעון ולא רבי מאיר, אלא היא פשוט רבי, ונאמר שרבי לגבי שחיטה שלא מתירה סובר כמו רבי שמעון שלא צריך כיסוי אדם, לכן אצלנו לא צריך כיסוי אדם, ולגבי האם אפשר לפדות, בזה הוא חולק על רבי שמעון וסובר כמו רבי מאיר שאי אפשר לפדות, ולכן באמת זה נחשב שחיטה שלא ראויה. בכל אופן, זאת התשובה הראשונה, למה זה לא עוזר שאפשר לפדות, כי אי אפשר לפדות, כי סוברים כמו רבי מאיר שצריך העמדה והערכה. התשובה השנייה לגבי זה היא בשורה התשיעית בפ"ד עמוד א', וזה על פי העיקרון שאמרנו מקודם, וזה שבאמת אתה צודק שזה נחשב שחיטה ראויה, אבל למה זה נחשב שחיטה ראויה? רק בגלל שהוא יכול לפדות, כלומר צריך להכניס כאן עוד גורם בין השחיטה לבין הכיסוי, וכמו שהזכרנו מקודם שלומדים מ"ושפך וכיסה", שברגע שצריך להכניס עוד גורם ביניהם, אז זה כבר לא חייב כיסוי. עד כאן הדיון על ההסבר השני, למה הקודשים לא חייבים כיסוי, אמנו בקודשי בדק הבית, ואמרנו שהשחיטה לא ראויה, כי עכשיו הבשר יהיה אסור, ושאלנו, הוא יכול לפדות, וענינו, או שהוא לא יכול לפדות, או שגם אם הוא יכול, זה גורם שלישי, ולכן זה לא מחייב כיסוי. בזה סיימנו את שני הסברים הראשונים למשנה, למה במוקדשים אין כיסוי, ונזכיר ששני הסברים אלו לא חיפשו מקור, אלא פשוט הראו שזה לא מציאותי שנצריך כיסוי. עכשיו, בערך בשליש העליון של פ"ד עמוד א', נראה את ההסבר השלישי, וזה של מר בר אבשי, והוא פשוט לומד את זה ממקור, נזכיר שבפסוק כתוב, אשר יצוד ציד חיה או עוף, אז הוא עושה קש בין חיה לבין עוף. כמו שבחיה זה לא שייך בקורבנות של חיה, כי הרי אין קורבנות של חיה, אותו דבר זה גם לא שייך בקורבנות העוף. זה הקש של מר בר אבשי. עכשיו, גם על ההסבר הזה הגמרא מקשה, והיא אומרת שאם אתה עושה הקש כזה, בוא נרחיב את ההקש הזה גם לתורים ובני עונה בחולין, כלומר שבכלל לא יהיה כיסוי אדם בתורים ובני עונה. למה? כי נעשה אותו דבר, נאמר שכמו שבחיה גם בחולין אין את הדין של כיסוי בחיה כזאת שבקודשים היא עולה על המזבח, כי הרי אין חיה שעולה על המזבח. נאמר את אותו דבר בעוף, שגם בחולין אין את הדין של כיסוי במינים כאלה שהם עולים. אין את הדין של כיסוי במינים כאלה שהם עקרונית עולים על המזבח, כלומר בתורים ובני עונה. זאת הקושייה על מר בר אבשי, והוא עונה, יודע מה, אני מסכים, אני גם אעשה הקש לגבי חולין, אבל בצורה אחרת, איך? כמו שבחיה של חולין אין הבדל בין החיות, כלומר בכולם יש את הדין של כיסוי, אותו דבר בעוף של חולין יש את הדין של כיסוי. זה לגבי חולין. לגבי קורבנות העוף, ההקש הראשון נשאר, כלומר שכמו שבחיה אין, גם בקורבנות האופן, עד כאן המקור של מר בר אבשי, שאין בקורבנות העוף את הדין של כיסוי אדם. וזה הגענו לקצת מתחת לשליש העליון של פ"ד עמוד א', למילים אמר ליעקב מינה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו שלוש סוגיות לגבי הדין של אותו ואת בנו. הסוגיה הראשונה הייתה שיש ארבעה ימים בשנה שאז כולם רוצים בשר להיום, שאז המוכר צריך להודיע לקונה שהוא מכר את האימא של אותה בהמה באותו יום, בשביל שהקונה לא יעבור על האיסור של אותו ואת בנו. ממילא ראינו שאם לא הודיעו לו, אז הקונה לא צריך לחשוש. רבי יהודה גם הוסיף שאם זה היה אתמול והיום, אז גם כן לא צריך להודיע לו, אלא אם כן ברור ששניהם לאותו אירוע, כמו לחתונה, וגם ראינו את המקור לצורך בהודעה מהמילים ביום אחד. הסוגיה השנייה הובאה כאן רק בדרך אגב, עוד דין לגבי אותם ארבעה ימים, וזה שבאותם ארבעה ימים הקונים קונים את הבשר עוד לפני שהם משכו, אלא כבר משעת הקניין. ראינו לזה שלוש הסברים, רב הונא אמר שהם כן משכו, אבל דחינו. רב שמואל בר יצחק אמר שזה על ידי הדין של זכין לאדם שלא בפניו, ורבי אלעזר אמר שזה על ידי קניין בכסף, כי כאן חז"ל ביטלו את הגזרה שקונים דווקא במשיכה. מה שמשותף לשני הסברים זה שכאן הקונה רוצה את זה כמה שיותר מוקדם, בשביל שיהיה בטוח שיש לו בשר לחג. הסוגיה השלישית בנושא הזה זה מה נחשב יום. יש הווה מינה שנלמד מקודשים שזה קודם יום ואז לילה, אבל לומדים גזרה שווה ממעשה בראשית שגם כאן זה קודם לילה ואז יום. עד כאן החלק הראשון של השיעור. בחלק השני דיברנו על כיסוי אדם, והסברנו את המשנה שאמרה שאין דין של כיסוי אדם במוקדשים, ושאלנו למה לא, ולזה ראינו שלושה הסברים. ההסבר הראשון היה שמדובר בקורבנות העוף, ופשוט אי אפשר לחסות אותם, כי צריך גם לשים חול מתחת, ואי אפשר לשים חול על המזבח, כי אז יהיה חציצה, ואם אין פוטנציאל לשים חול מתחת, אז אי אפשר לחסות, וממילא לא צריך כיסוי, וזה שלכאורה יכול לקחת את הדם למקום אחר ושם לחסות, אמרנו שאם צריך עוד פעולה שלישית, אז גם כן לא צריך כיסוי אדם. זה היה ההסבר הראשון. ההסבר השני היה שמדובר בקודשי בדק הבית, והוא שחט אותם שלא כדין, ממילא זה מעילה, וממילא הם אסורים בהנאה, ורבי שמעון אומר שאם השחיטה לא מתירה את הבשר, אז גם כן לא צריך כיסוי. זה ההסבר השני. הקשנו על זה, הרי השחיטה כן ראויה, כי יכול אחרי זה לפדות את הבשר, ואז כן לאכול, וענינו שתי תשובות. תשובה אחת זה שאי אפשר לפדות, כי רבי סובר כמו רבי מאיר, שאי אפשר לפדות אם אי אפשר להעמיד את הבהמה. תשובה שנייה, גם אם הוא כן יכול לפדות, זה לא נחשב, כי צריך שיהיה אפשר לחסות מיד בלי עוד שום פעולה, כמו שראינו מקודם. עד כאן ההסבר השני. שני הסברים אלו היו הסברים מציאותיים למה אי אפשר לחסות את הדם. ההסבר השלישי, שהוא של מר ברבשי, הוא אומר, פשוט לומדים את זה מהקש בין חיה לאוף. כמו שבחיה אין שום קורבן, אז גם הדין של כיסוי הדם באוף, זה דווקא בחולין ולא בקורבן, כל טוב.